קשת, כל שידורי תורה. היום, יום רביעי, אנחנו פותחים סדרה חדשה לחלק השני של הזמן חורף, ואנחנו מארחים את הרב יוסף צבי רימון, סדרת שיעורים בנושא תפילה, בנושא הלכות תפילה.
נעסוק בענייני תפילה, בהלכות תפילה, ננסה לראות יסודות בהלכות תפילה, לראות יסודות בנוסח התפילה, לעבור בצורה מסודרת גם על המקורות המרכזיים בגמרא, בראשונים, הלכה למעשה, גם כדי שנבין את ההלכות סביב התפילה, ובתוך הדברים גם נוכל להתייחס מדי פעם לאותם צדדים מחשבתיים שדורשים התייחסות, כשנגיע אליהם במקומות המתאימים בתפילה. ואני אתחיל מסדרה של כמה שיעורים שתעסוק בנוסח התפילה, ותנסה לברר עד כמה הנוסח כל כך חשוב. עד כמה חשוב להקפיד על נוסח מדויק, עד כמה יש לנו אפשרות להוסיף קצת, לשנות קצת. עד כמה יש אפשרות לאדם שמתפלל בנוסח אשכנזי יתפלל עכשיו נוסח ספרד, או להפך. עד כמה אדם שנכנס למניין שמתפעלים בצורה אחת צריך להתפעל כמותם, יכול לשנות. מה עושים בבית הכנסת שיש כאלה כך וכאלה כך. איך הגיעו בכלל כל הנוסחים של התפילה שאנחנו נמצאים בהם. אלה הדברים שאנחנו ננסה לבחון אותם. ונתחיל משאלה מאוד מרכזית ויסודית שעולה כשאנחנו באים לבחון את נוסח התפילה, והיא למה אין נוסח תפילה במקורות קדומים. כשאנחנו מסתכלים במשנה, בכל תקופת המשנה לא נמצא נוסח מסודר של התפילה. אנחנו מסתכלים בגמרא, גם כן לא נמצא. נמצא במשנה ובגמרא שיש התייחסות מה הנושא של הברכה הזאת, הנושא של הברכה הזאת, הגמרא תגיד והמשנה תגיד כל מיני דברים. יש ברכת גואל ורופא, אבל מה הנוסח המדויק של ברכת רפואה? מה הנוסח המדויק של סלח לנו אבינו כי חטאנו? מה הנוסח בדיוק? זה לא כתוב באף מקום. לא במשנה, לא בגמרא. זה מופיע פעם ראשונה בתקופת הגאונים. הסידור הראשון שיש לנו נקרא סדר רב עמרם גאון. אחריו סדר רב סעדיה גאון. הסידורים הראשונים מופיעים בתקופת הגאונים. למה זה לא מופיע קודם? אולי התשובה לדבר נמצאת בגמרא בגיטין דף סמך עמוד ב'. גמרא אומרת, דרש רב יהודה בר נחמני מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש, כתיב כתוב לך את הדברים האלה, וכתיב כי על פי הדברים האלה. הכיצד? דברים שבעל פה יתה רשאי לאומרן, דברים שבכתב יתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה יתה רשאי לאומרן בכתב. זאת אומרת שאנחנו יודעים דברים שבעל פה, תורה שבעל פה לא כותבים. ואומנם אנחנו יודעים שרבי אמר את לעשות להשם הפרו תורתך וכתב את המשנה, אבל באמת היתר הזה של רבי לא התקבל כל כך מהר. כתוב באיגרת רב שריר הגאון שהגמרא, למרות שהיא הייתה מסודרת כבר בתקופת האמוראים, אבל נכתבה רק בתקופת הגאונים. הכל עבר בעל פה. לא כתבו כל כך מהר, כתבו משנה, נזהרו, היתר הזה הוא לא כמו היתר של היום שכולם כותבים הכל. לאט לאט, בהתחלה כתבו רק את המשנה וכל השאר נשאר בעל פה. לאט לאט כתבו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. ולכן אולי אין לנו סידור. כי גם סידור זה משהו מסוים שתורה של בעל פה, אמנם סידור זה לא הלכות. אבל יכול להיות שהסיבה שבגללה לא כותבים תורה שבעל פה, זה לא דבר שקשור להלכות דווקא, אלא אולי כדי לתת מעמד מיוחד לתנ"ך. יש מעמד מיוחד לתנ"ך, לתורה, כל דבר אחרי זה זה לא באותה רמה. אם אתה כותב משהו אחר, אתה כבר נותן לו חשיבות כמו תורה, כמו תנ"ך. אולי בגלל זה לא כתבו, וגם לא כתבו את הסידור, כי לא כתבו שום דבר חוץ מתנ"ך. לאט לאט כתבו את המשנה, אחר כך את הגמרא, בתקופת הגאונים כבר מתחילים לכתוב הכל, ואז גם כותבים את הסידור. אז זו אולי הסיבה הראשונה שבגללה לא מוצאים סידור במקורות קדומים. סיבה שנייה עולה מהגמרא בשבת קט"ו עמוד ב'. אומרת הגמרא, שורה רביעית, תנו רבנן, הברכות, מסביר רש"י, מטבע ברכות שטבעו חכמים כגון י"ח ושאר ברכות, כלומר תפילת 18. הברכות והקמעין, אף על פי שיש בהן אותיות של שם ומעניינות הרבה שבתורה, אין מצילין אותן מפני הדלקה בשבת, אלא נשרפים במקומן הן ואזכרותיהן. אם יש חס וחלילה שריפה בשבת, מותר להציל ספר תורה, אבל שאר כתבי הקודש אסור להציל. אתה לא יכול להיכנס לתוך השריפה, חשבו שאולי אם תיכנס ממנה תבוא לחבות את האש. אתה לא נוגע בשום דבר, ספר תורה אתה מציל, אבל אתה נזהר חס וחלילה שלא תבוא לידי כיבוי השריפה בשבת. בגלל הדבר הזה, שאם תהיה שריפה לא תוכל להציל גמרות, משניות, לא תוכל להציל כל הדברים, רק ספר תורה. מכאן אמרו כותבי ברכות כשורפי תורה. חז"ל אמרו, אתה אל תכתוב ברכות, כלומר אל תכתוב סידור. מי שכותב סידור גורם לזה שחס וחלילה זה עשוי להישרף, כי אם פעם תהיה שריפה בשבת לא יוכלו להציל את הסידורים, וכנראה שגם שריפות היו מצויות יותר. ואומרת הגמרא, מעשה באחד וסופר סתם אחד, כשהיה כותב בצידן, היה כותב בעיר צידן, מה הוא היה כותב? הוא היה כותב סידור, קמעות, היה כותב כל מיני דברים כאלה. באו והודיעו את רבי ישמעאל, והלך רבי ישמעאל לבודקו. כשהיה עולה בסולם, הרגיש בו, אותו סופר סתם, פתאום שומע את הסולם ומרגיש שרבי ישמעאל עולה, מה הוא עשה? נטל תומוס של ברכות, נטל צרור של ברכות, נטל כמה קלפים של ברכות שהיו לו בבית, ושיקען בספל מים, שם אותם בתוך מים שהדיו ימחק. ובלשון הזה אמר לו רבי ישמעאל, גדול עונש האחרון מן הראשון. כלומר, הייתה איזו גזרה של חז"ל, לא לכתוב קמעות, לא לכתוב ברכות, לא לכתוב סידורים, שם הזה יישרף בשבת ולא נוכל להציל. ואנחנו רואים שסופר סתם שכתב את זה, רבי ישמעאל כעס עליו, עד כדי כך שהסופר מרוב פחד אפילו מחק שם השם, שזה כמובן דבר יותר חמור מאשר עצם הכתיבה. ואולי בגלל זה אין לנו סידורים, אולי בגלל הגזרה המיוחדת הזאת של חז"ל לא נכתבו סידורים באותה תקופה. יש מקום להבין את הגזרה הזאת, יש מקום להבין אותה, אבל קודם כל אנחנו רואים בגמרא שזה כתוב. כלומר, זה לא, צריך להבין למה גזרו את הגזרה הזאת, אולי היו עוד סיבות לגזרה, ואולי היו כל מיני סיבות מיוחדות גם לדלקות באותה תקופה, וגם אולי לזלזול, אולי בכיבוי דלקות בשבת, אולי כל מיני דברים שחז"ל היו צריכים להעמיד דברים על תילם. אבל הדבר עצמו כתוב, כלומר זה ממש כתוב בגמרא, זה לא שאנחנו מנסים להעלות סברה כזאת. אז לכן הדבר כתוב, למרות שבהחלט בסיפור עצמו יש מקום לעיין יותר, ויכול להיות שיש עוד כמה דברים שאפשר להגיד ביחס לסיפור עצמו. אפשרות שלישית להבין למה אין סידור במקורות קדומים, עולה מדברי הרמב״ם, בפירוש המשניות במנחות פרק ד' בתחילת הפרק. אומר הרמב״ם, אבל דיני הציצית והתפילין והמזוזות וסדר עשייתן והברכות הראויות להן וכל הדינים השייכים לכך והשאלות שנתעוררו בהן, אין ממטרת חיבורנו לדבר בכך. כלומר, אנחנו במשנה לא תמצא הלכות ציצית, הלכות תפילין, מזוזה, לא תמצא. יש אמנם מסכתות קטנות שבהם יש ענייני סתם וכל מיני דברים, מסכתות קטנות נכתבו בתקופת הגאונים, לא נכתבו בתקופת המשנה. אין משנה מסכת מזוזה, מסכת תפילין. אין דברים כאלה, מסכת ציצית. למה אין? אומר הרמב״ם, לפי שאנחנו מפרשים, והרי המשנה לא קבעה למצוות אלו דברים מיוחדים הכוללים את כל משפטיהם כדי שנפרשם, וטעם הדבר לדעתי פרסומן בזמן חיבור המשנה, ושהם היו דברים מפורסמים רגילים אצל ההמונים והיחידים, לא נעלם עניינם מאף אחד. לפיכך לא היה מקום לדעתו לדבר בהם כשם שלא קבע סדר התפילה, כלומר נוסחה וסדר מינוי שליח ציבור מחמת פרסומו של דבר, לפי שלא חיבר סידור אלא חיבר ספר דינים. אומר הרמב״ם, רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא לא הכניס למשנה דברים מפורסמים, דברים שכולם יודעים, לא נכתבו במשנה. המשנה לא באה רק לכתוב סתם דברים שכולם יודעים, המשנה באה לכתוב וללמד דברים שאנשים לא יודעים. כיוון שענייני מזוזה, ציצית, סידור, תפילה, אלה היו דברים ברורים, ידועים, כולם ידעו אותם, הם יחסית כנראה היו פשוטים לנו היום, ויש דברים שנראים מאוד מורכבים, ציצית, תפילין, המון, אבל כנראה שאז הדברים היו יותר פשוטים ויותר מובנים. אומר הרמב״ם, אולי בגלל זה הדברים האלה לא נכנסו למשנה, וכך גם הסידור, ולפי זה נבין שלא כתבו סידור כי כולם ידעו אותו, ולא ראו צורך לכתוב דברים ידועים. כתבו באותה תקופה רק דברים שהיה צריך לחדש בהם, ללמד אותם, אבל דברים ידועים, בורים, לא כתבו. מהלך הדורות, הגיעה תקופת הגאונים, אנשים התחילו לשכוח, ואז לא הייתה ברירה וכתבו את הסידור. זה נכון, אבל מי שלא ידע את נוסח התפילה, גם לא ידע לקרוא אותו מסידור, זה לא היה עוזר לו. היו עמי ארצות. אלה שהיו מארצות לא ידעו לא לקרוא ולא סידור. וכנראה אלה שידעו לקרוא גם יזו סידור, כלומר, אולי להפך, יותר אנשים ידעו סידור מאשר לקרוא, כלומר, זה, כולם ידעו בעל פה. אז לא היה צורך לכתוב את זה, כי בשביל מי תכתוב את זה? לאלה שיודעים לקרוא, הם גם יודעים את זה בעל פה, הם אנשים יותר מלומדים. כל הסיבות האלה שראינו, כלומר, סיבה ראשונה של דברים שבכתב היא אתה רשאי לאומרן על פה. סליחה, דברים שבעל פה היא אתה רשאי לכותבן. סיבה שנייה, כותבי ברכות כשורפי תורה, הגזרה המיוחדת. סיבה שלישית, הפרסום המיוחד של הסידור שבגללו לא היה צריך לכתוב אותו. כל הסיבות האלה, למעשה, מתחמקות או מנסות לא להגיע להסבר הפשוט. כי לכאורה יש הסבר פשוט מאוד. אם אנחנו היינו שואלים את עצמנו, למה אין נוסח תפילה מדויק בתקופת המשנה, הגמרא, למה לא כתוב בדיוק הנוסח? אולי התשובה הפשוטה היא, כי זה לא כל כך חשוב. הנוסח המדויק לא כל כך חשוב. כמובן שיש 18 וחשוב כל ברכה, שתדע הברכה הזאת זה גאולה ואחרי זה רפואה וכולי. יש סדר, והדברים האלה מוזכרים בגמרא. מוזכר הנושא של ברכות 18. הדברים המרכזיים מוזכרים. מה בדיוק הנוסח? איך בדיוק תגיד בפנים, תגיד כך, תגיד אחרת? זה לא כל כך חשוב. ואולי בגלל זה הדבר לא נכתב. ואנחנו יודעים שנוסח כללי נכתב. אנחנו יודעים, אנשי כנסת הגדולה. אבל אולי היה מקום לדעת כך, רמב"ם כותב, אנחנו נדבר על כך, אבל אולי היה מקום לחשוב שלא נכתב בצורה מדויקת ממש, כי נכתבו העקרונות, וכאן כל אחד יכול לשנות קצת כך, קצת אחרת. האם אפשר בכלל לומר תשובה כזו? זה דבר שאותו אנחנו נבדוק כרגע. האם יש חשיבות בנוסח מדויק, וזה למעשה הנושא העיקרי שבו אנחנו מנסים לדון. בשו"ת הראש בכלל ד' בסימן כף, אומר, ובברכות 18, אין לשנות ממטבע שטבעו חכמים, ולא שמעתי ולא ראיתי מעולם, כי אם וסבאנו מטובך, וקי על הקדוש ברוך הוא, ולא על השנה, אומר הראש, הנוסח האמיתי, הנכון, ובסבאנו מטובך, ולא בסבאנו מטובה. כידוע, יש שני נוסחים, גם היום, יש כאלה שאומרים סבאנו מטובך, ויש כאלה שאומרים סבאנו מטובה. אומר הראש, מטובך זה הנוסח הנכון, זה מתייחס לקדוש ברוך הוא. וכן, בכל הברכה, ברך עלינו ותן תנו מטר, וסבאנו מטובך, וברך שנתנו, והמשנה, הפסיד. ועוד אומר הראש, ואין לומר ותכניע כל אויבינו, אלא צריך לומר ותכניע במהרה בימינו. והראש אומר, איך אני יודע את כל זה, שכך צריך לומר? אני יודע את כל זה לא רק בגלל ההיגיון והסברה, יש לי הוכחה, כי יש לי קונטרס, מעשה ישן, וכתוב בו כל הברכות של כל השנה, וסכום כמה תיבות יש בכל ברכה וברכה, וכנגד מה נתקנה, וכתוב בו 29 תיבות יש בלמשומדים, משום זה משומד, כופר בתורה שמכתב, בתורה שבעל פה וכו'. אומר הראש, יש לי קונטרס בבית, יש לי חוברת, ששם כתוב על כל ברכה כמה מילים, כמה אותיות, כמה יש בדיוק, בכל ברכה וברכה. לפי זה אני יכול לדעת אם צריך להוסיף מילה, להוריד מילה. כאן אנחנו רואים דבר מדהים. הראש אומר, לא רק שיש חשיבות לנוסח מדויק, יש חשיבות לכל מילה, כל אות, הכל ספור, הכל מדוד, הכל מדויק, אתה לא יכול להוריד מילה, להוסיף מילה, הכל בדיוק בדיוק מחושב מקדמת עינה בצורה מדויקת. והדברים האלה, הטור המשיך בהם את אביו הראש, ואמר לשון אחי הרב רבינו יחיאל ז"ל, דורשי רשומות הם חסידי אשכנז, אשר היו שוקלים וסופרים מספר מניין תיבות התפילות והברכות, וכנגד מה נתקנו? אמרו שבשלוש ברכות הראשונות יש 107 תיבות, לפי שיסודן ממזמור הבו להשם בני אלים, ובו 91 תיבות, ומן הפסוק כי בירותו ילדה וכו'. כלומר, הטור ממש מביא על כל ברכה, הוא מביא כאן כמה תיבות יש, ולמה יש את התיבות האלה, לכמה מילים יש, ויש את המילים האלה בגלל הפסוק הזה והזה, וזה כנגד המזמור הזה בתהילים, והוא ממשיך אחרי זה. כלומר, יש כאן חשיבות בנוסח מדויק ממש, והכל נתקן כנגד פסוקים, כנגד מזמורים, נתקן בצורה מדויקת ממש. אי אפשר לשנות כלום, אפילו לא מילה אחת. אתה משנה, אתה הורס את הכל, הכל מחושב, הכל מדויק. רוח אחרת לגמרי, כיוון אחר, אפשר לראות בדברי הרשב"א. הרשב"א, במסכת ברכות, בדף י"א, עמוד א', מתייחס למשנה. המשנה אומרת, מקום שאמור להאריך, אינו רשאי לקצר. לקצר, אינו רשאי להאריך. מה הכוונה מקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר? מקום שאמרו לקצר, אינו רשאי להאריך? מה הכוונה? למה זה מתייחס בדיוק? ההבנה הפשוטה, פשוטה, פשוטה, שהיינו קוראים את המשנה, היא שאתה לא יכול להוריד מילים, ולא להוסיף מילים. אם אמרו להאריך, אתה לא יכול לקצר. אמרו לקצר, אתה לא יכול להאריך. אין לך אפשרות להוסיף מילים, להוריד מילים. בדיוק כמו שראינו עכשיו בראש, בטור. זאת לכאורה ההבנה הפשוטה של המשנה. אבל הרשב"א לא מקבל את ההבנה הזאת. הרשב"א אומר צריך להבין את המשנה אחרת. ונראה לי דמאי דקטני מקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לאו למימרא שאינו רשאי לקצר ולהאריך בנוסח הברכה, כלומר לרבות ולמעט במילותיה. לא יכול להיות שאסור להוסיף מילים, להוריד מילים. למה? ואם כן, היה להם לתקן נוסח כל ברכה וברכה במילות מנויות ובעניינים ידועים, ולהשמיענו כל ברכה וברכה בנוסחותיה, וזה לא מצינו בשום מקום. אומר הרשב"א, כיוון שלא מצינו נוסח תפילה במקורות קדומים, על כורחנו שאין חשיבות לנוסח המדויק. אחרת, היינו רוצים, במשנה, בגמרא, לא מצאנו. סימן שאין חשיבות לנוסח מדויק, לא כל מילה חשובה. אז לא יכול להיות שאסור להוסיף מילים, להוריד מילים. ועוד מוסיף הרשב"א, ראיה נוספת, שמותר להוסיף מילים או להוריד מילים, ולא אמרו אלא המילות בגמרא, שיש הקפדה בהן לבד, כמחלוקתן בהזכרת גשמים וטל ורוחות. כלומר, מה הגמרא אומרת לגבי נוסח התפילה? הגמרא אומרת, טל ומטר, מי שלא אמר טל ומטר במות החמה, במות הגשמים, מחזירים אותו. מי שאמר בטעות טל ומטר במות החמה, מחזירים אותו. על זה הגמרא מדברת. כלומר, זה אומר שזה קריטי. זה חשוב, תגיד לנו מטר, לא תגיד, זה חשוב. כל השאר כנראה לא חשוב. אחרת הגמרא הייתה אומרת גם את זה. אם הגמרא לא אמרה את כל השאר ואמרה רק תנו מטר, סימן שתנו מטר אם אתה אומר או לא אומר, זה חשוב. דברים אחרים לא חשוב. וכן, בברכת המזון שאמרו לקמן, כל שלא אמר ברית בארץ, או שלא הזכיר מלכות בית דוד בבוני ירושלים, מחזירים אותו. ואם לא הזכיר תורה בארץ וכו', כלומר אם אדם לא אמר בברכת המזון בית דוד במונה ירושלים, או לא הזכיר את הברית והארץ, מחזירים אותו. זה קריטי, זה חשוב. שאר הנוסח, תוסיף קצת, תוריד קצת, זה לא כל כך משנה. וכן, באמת ויציב, כגון יציאת מצרים ומלכות וקריאת ים סוף ומכת מכורים, אבל בשאר נוסח הברכות לא נתנו בהם חכמים שיעור שיאמר כך וכך מילות ולא פחות ולא יותר, ולא אמרו כמה מילות יאמר בזו ותיקרא ארוכה או קצרה. לא מצאנו חוץ מהדברים המקומיים כמו ברית, תורה, טל ומטר, יציאת מצרים, כל הנקודות שצריך להזכיר בתפילה. לא מצאנו את כל הנוסח שהגמרא תגיד שזה חשוב, שאם לא אמרת זה בעיה. ולא עוד, אלא שבפירוש אמר בי"ח של תפילה, שאילו רצה להוסיף וכל ברכה וברכה, מעין הברכה מוסיף, ואילו אפילו יהיו מילות התוספת, תתרון על העיקר, אף על פי שאותן ברכות, אף הן קצרות. אומר הרשב"א, ראיה נוספת, ראיה שלישית, שמותר להוסיף מילים או להוריד מילים. שהרי, הגמרא אומרת, שב-18 מותר בכל ברכה להוסיף מעין אותה ברכה. אנחנו רגילים ברפאינו להוסיף חולים. יהי רצון שחמירה הופעה שמה מן השמיים להוסיף חולים. הגמרא אומרת בכל ברכה אתה יכול, אתה בברך עלינו יכול להתפלל על הפרנסה. יכול להגיד אני מבקש תן לי פרנסה שאני אעזור. אתה לומד, אתה חונה לאדם דעת, אתה יכול לבקש שתבין את הקצות. שתבין את השיעור של הרב ליכטנשטיין. יכול לבקש אולי דברים אחרים שאדם מעניין אותו להבין בעולם הזה. אדם יכול לבקש באתה חונן כל הדברים שקשורים בינה הדעת. זאת אומרת שמותר להוסיף מילים ב-18, מפורש בגמרא. אתה יכול להוסיף מעין כל ברכה וברכה. אלא ודאי נראה שאין ההקפדה בריבוי הנוסח ומיעוטו, אלא במטבע שטבעו חכמים, והוא שיש ברכות שפותחות בברוך, וחותמות בברוך, והיא שנקראת בכל מקום ארוכה. אומר הרשב"א, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך, אין הכוונה להוסיף מילים או להוריד מילים. זה מותר. אתה לא יכול להוסיף ברוך אתה השם בברכה שלא פותחת בברוך אתה השם. אם אלוקיי נשמה שנתת בי לא פותח בברוך אתה השם, אתה לא יכול להגיד ברוך אתה השם, אתה לא יכול להגיד ברוך אתה השם אהבת עולם. אתה לא יכול לפתוח בברוך, אתה לא יכול להוריד ברוך אתה השם. אתה לא יכול, ברכה ארוכה זה ברכה שפותחת ברוך אתה השם, סוגרת ברוך אתה השם. ברכה שיש בה רק פעם אחת ברוך אתה השם, בסוף, בהתחלה, ברכה קצרה. ואתה לא יכול להוסיף ברוך אתה השם, אבל להוריד מילים או להוסיף מילים, אתה יכול. ברוח דומה כתב רבי דוד אבודרעם. מי שלא מכיר, אבודרעם הוא אחד מרבותינו הראשונים, שיש לנו ספר אחד שהוא כתב. ובזכות הספר הזה הוא התפרסם מאוד, הוא כתב פירוש על הסידור. בתוך הפירוש לסידור הוא גם כותב פירוש וגם הלכות, וגם בחגים הוא מתייחס לדברים שונים. וזה חשוב, כי אין לנו הרבה פירושים על הסידור מרבותינו הראשונים. יש לנו מעט. אחד החשובים שבהם זה אבודרם, והבית יוסף מצטט את האבודרם הרבה פעמים, וגם אחרים. ואבודרם אומר בפירושו לאלוקי נצור, יש אנשים שמנו התיבות שיש בכל ברכה וברכה מ-18. יש אנשים שספרו את המילים של כל ברכה והביאו פסוקים על כל ברכה מענייניה, שעולים תיבותיהן כמניין תיבות הברכה. מי זה האנשים האלה? אתם יודעים מי זה. הראש, הטור, חסידי אשכנז, כך עשו. אומר אבודרם, וכן עשיתי אני בראשונה מניין כזה, גם אני פעם הייתי סופר כל ברכה וברכה. אבל מאוחר יותר, כשעברו השנים, אחר כך נראה לי שאין לו יסוד ולא שורש. היום הוא אומר, נראה לי שאין שום טעם לספור את המילים. למה? כי לא תמצא מקום בעולם שאומר 18 בעניין אחד תיבה בתיבה. אלא יש מוסיפים תיבות ויש גורעין. יש נוסח אשכנז, יש ספרד, ספרדים, תימנים, יש כל מיני, אמנם בזמן אבודרם, אז לא היה כל כך הרבה נוסחים, אבל עדיין היו כמה נוסחים. איך יכול להיות שיש כמה נוסחים אם הנוסח המדויק כל כך חשוב וכל כך קריטי? אומר אבודרם, קצת בלעג, אם כן, המניין הזה אינו מועיל אלא למי שעשה הוא לא לזולתו. אומר אבודרם, מי שסופר את זה אין שום טעם. טוב לך, אתה יכול לספור. אבל אתה לא מועיל לאף אחד בעולם בספירה הזו. כי אין שום אפשרות שיש נוסח מדויק ממש. אם כך, ראינו 4 טענות בדברי הרשב"א ואבודרם, 4 הוכחות, למה אין חשיבות לנוסח מדויק. הוכחה אחת, שאין נוסח תפילה במקורות קדומים. הוכחה שנייה, שהגמרא והמשנה כותבות דברים מסוימים, טל ומטר, או דברים מסוימים שעליהם צריך לחזור, סימן שרק על הדברים האלה הקפידו, ועל דברים אחרים לא הקפידו. הוכחה שלישית, שהגמרא אומרת שמותר להוסיף בכל ברכה מעין אותה ברכה, סימן שאתה יכול לשנות את הנוסח. כל אלה הוכחות הרשב"א. והוכחה רביעית, הוכחת האבודרם, שיש לנו כמה נוסחים. ואם יש כמה נוסחים, לא יכול להיות שיש חשיבות לנוסח מדויק. אחרי שראינו את המחלוקת הזאת בין הראשונים, אנחנו צריכים לראות מה הכריעו האחרונים. האם באמת יש חשיבות בנוסח מדויק או אין חשיבות? וזאת שאלה קריטית מבחינתנו. האם אפשר להוסיף, אפשר לשנות, אפשר לשנות את נחם בתשעה באב או אי אפשר? כמה אנחנו יכולים להיות גמישים להוסיף, להוריד, לשנות כל מיני דברים בברכות? בשביל זה צריך לראות איך הכריעו האחרונים, ואחרי שנראה איך הכריעו האחרונים, צריך להבין גם איך עונים על הקושיות לכאן ולכאן, ובעזרת השם, את הכרעת האחרונים בצורך בנוסח המדויק, נראה בשיעור הבא.